טוב, לילה טוב. לכאורה זה קצת יכול להתאפס כמוזר ללמוד ברחובה של עיר. שמחתי על ההזמנה, מהיוזמה של אורי שלומאי, זיכרונו לברכה. אורי היה בעצם המפקד הראשון שלי בצבא, אחרי שסיימתי טירונות והכשרה מקצועית באמ"ן, אז הגעתי לפיקוד מרכז, ואורי היה רע"ן שלי, סגן אלוף, שעשה רושם מאוד 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 מפחיד בהתחלה. ומאוד הבנו שזה הכל ציני, אבל היה מאוד מקצועי, והשנים הם התקופה שאחרי חומת מגן, כלומר העיסוק בטרור באיו"ש ובסיו, ובשבת הראשונה שלי, אחרי שהוסמכתי בתהליך ארוך לעסוק בתחום של סיכול פיגועים, יצא שהשבת הראשונה שאני לבד אחראי על הגזרה, ואורי מפקד תורן, שכמובן בא עם אשתו והילדים, וככה קצת מפחיד כזה עם המפקד להעביר לו דיווחים והכל. ואז בצאת שבת, איזשהו שעה שיש את כל הלחץ להכין את כל הדוחות וכל הסיכומים ולהכין את המבצעים של הלילה, אני מקבל פתאום כאילו בקשר הפנימי של היחידה, שאורי אומר לי דחוף למשרד שלי, בטון מאוד מאוד כעוס, והייתי בטוח שאני עשיתי משהו לא טוב, ומשהו לא טוב זה מה שאנשים נהרגים, ואני נחף פעם למשרד, ואתה יודע מה, למה קראתי לך? אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, אני מצפה מחייל שמוסמך שידע למה קוראים לו. ואז אני לא מבין, ואז הוא אומר, תראה, לאריאל, הבן שלי, היה בכיתה ג' במורשה, הוא צריך להגיד דבר תורה על משיב הרוח ומוריד הגשם. והיה לנו שבת עמוסה, היה הרבה אירועים, לא הספקתי לעזור לו. עזוב את הכל, שב תכין איתו דבר תורה, אני אעשה את הדוחות שלך. ואחרי זה עוד המשכנו להיות קצינים, הוא הוציא אותי לקורס קצינים, והיינו במילואים ביחד עד שהוא עבר לפיקוד העורף. וביום שעברנו לשכונה, לפני 7 שנים, הוא נפטר, ממש באותו יום. היה לימוד לעילוי נשמתו. טוב, השיעור הזה זה לא שיעור ששי התקשר, טוב, בוא ניקח כמה מקורות ונדביק ונכין, זה שיעור שכבר הולך איתי בראש ובעיקר בלב, כבר למעלה מ-20 שנים, שבהם יוצא להתעסק המון בתחום של פיגועים, ובתחום של בעיקר של אובדן בעקבות זה. בארוחת שבת את המשפחת אנטבי לפני כמה שבועות דיברנו על הצדדים המקצועיים הקשים שבתפקיד, ועכשיו אני רוצה לדבר על ההיבט הנפשי של התמודדות עם אובדן, שכבר יותר מ-20 שנים יוצא לי בעצם להתמודד, אני לא אגיד בצורה יומיומית, אבל ודאי בצורה שבועית עם הדברים הללו. יום הזיכרון זה איזשהו יום שהוא שם את הכל ככה בהקשר שבראש הכותרות, אבל מי שחווה את זה כל הזמן, אז זה לא עניין, כל יום הוא יום זיכרון וכל תאריך הוא אז היום זה ומחר זה, והדברים כל הזמן נפעלים. ובעצם בתהליך העיבוד שלי בעין של התהליכים שעבדתי, ככה בניתי לי את מהלך עם השנים. לפני כ4 שנים לימדתי את התלמידים שאני בישיבה בעתניאל, מה אני מלמד, וזה הוא עלה ליוטיוב, ומאז תמיד אחרי כל פיגוע משמעותי אני מקבל קצת ריג'קטים. שמענו את השיעור וזה מאוד עזר לנו, התקשרה אליי מחנכת של אחת מהבנות משפחת די שבוע שעבר, ועוד במי שעוסקת בטיפול ששמע את ההקלטות, אז אני מוסר את זה לכם ונתחיל. יוצא ש... ריג'קטים חיוביים, כן. חומש ויקרא זה החומש שהוא הכי עשיר במצוות, יש בו הכי הרבה מצוות מצד אחד, מצד שני חומש ויקרא זה החומש שהוא הכי דל בסיפורים. כמה סיפורים יש בחומש ויקרא? רק 2 סיפורים.
מות אהרון, מות בני אהרון.
בני אהרון לפרשת המקלל, שזה המפטיר של פרשת אמור. זה בדיוק הפוך מחומש בראשית, שבו יש הכי הרבה סיפורים ורק 3 מצוות. ולכן קשה להתעלם מסיפורים בחומש ויקרא. במקור א', הקפיצות של השורות זה לפי 5, אז בשורה 4 אפשר לראות, אני לא אקרא את המקורות, אתם מכירים, ביום השמיני, יום חגו של אהרון הכהן, נדב ואביהו מתים בקרבתם לפני השם, לא פשוט, וזה לא הפעם הראשונה שיש לנו אירוע טרגי בתורה, אבל התגובה של משה, התגובה של אהרון, היא תגובה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מפעימה. משה רבנו ישר אמר, הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש. אגב, איפה השם אמר את זה למשה? אנחנו לא יודעים. רש"י התייחס, נראית רש"י עוד מעט. אבל התגובה של אהרון, וידום אהרון, מה שנקרא שתיקה רועמת. יותר מכל צעקה, דווקא השתיקה שלו מעוררת הד גדול, ולפעמים השתיקה היא הרבה יותר רועשת מהצעקה. ולפני שנראה, נצלול לפרשנים, אני רוצה להקדים ולומר שיש לנו שני מודלים של התמודדות, איך מתמודדים עם אובדן, איך מתמודדים עם אבל, בין אם זה אבל צפוי או אבל פתאומי. במקור ב' מסופר את הסיפור, אחד גם הסיפורים הטראגיים, לפי הזוהר הקדוש, אנחנו עד היום משלמים על זה, וכל הרוג מלכות, זה עוד נקודה ובבואה של תשלום על חטא מכירת יוסף. האחים לא אוהבים את יוסף בלשון המעטה, והם לא אומרים אמת לאבא שלהם, ליעקב, והתגובה במקור ב', ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים, וכולם מנסים לנחם אותו, וימאן להתנחם. יעקב ימים רבים מסרב להתנחם, זו תופעה מוכרת, אני כמובן לא דן ולא שופט, שאנשים שמאבדים את בנם היקר, אז באותו רגע החיים שהם נגמרים, גם אם הם עצמם לא מתים, הם שמים תמונה שלו על הקיר, והוא תמיד יישאר בן 20, וגם הם במובן מסוים העניין קופה. חז"ל מלמדים שבכל אותם שנים שיוסף לא היה עם יעקב, פרשה ממנו שכינה, כלומר הוא לא היה בשמחה, הוא היה בעצבות. ועל רקע המודל האבלות של יעקב, שבעצם הוא מפסיק את החיים שלו, הוא ממאן להתנחם, הוא כבר לא, אין את לו שכינה, צריכים, ממש הוא מפסיק לתפקד, אגב זה לא יום ולא יומיים, כן? זה הרבה מאוד שנים. מהי בדיוק התגובה של משה ואהרון ביחס ליעקב? אז רש"י מסביר במקור ג', רש"י על מות נדב ואביהו, אומר שמשה רבנו בעצם מנסה להעניק משמעות למוות הבלתי צפוי, כלומר הוא מנסה לעודד, הוא מנסה לנחם את אהרון אחיו הגדול, ואומר לו תקשיב, לא, הם הרבה יותר גדולים ממני וממך. כלומר תשמח שזכית לשני בנים שבמעלה גדולה מאוד בהקשר הזה. כלומר פה רש"י נותן לנו כלל יסוד שהוא מאוד שימושי, אגב לא רק באובדן טרגי של על קידוש השם ומלחמות ופיגועים, אלא גם באובדן של סבתא בת 119, שתזכיר לשנה הבאה, 120 שנה, בגיל 119, גם אם היא נפטרת, זה עדיין כואב. ורש"י אומר, איך אתה מתמודד עם אובדן, אתה מעניק משמעות. במקור ד', מאבות דרבי נתן, יש פה סיפור מזעזע.
אבל אולי המשמעות אתה צריך אותה, כי אתה לא...
אז בוא נראה, אני חושב שבמקור ד' אומרים מה שאתה אומר, בוא נראה. אבות דרבי נתן פרק י' ד', שמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לנחמו. נכנס רבי אליעזר וישב לפניו, הוא אומר, נו, אתה רוצה להגיד משהו אחד? נו, תגיד דבר תורה, אמר לו, אדם הראשון היה לו בן ומת וקיבל עליו תנחומים, נו, אז גם אתה תקבל תנחומים. מה אמר לו רבן בן זכאי? אמר לו, לא די לי שאני מסתר בעצמי, אלא הזכרת לי צערו של אדם הראשון, כן, באת לחזק, יצאת מבאס. נכנס רבי יהושע, אותו דבר, אמר לו, איוב היו לו בנים ובנות ומתו כולם ביום אחד, וקיבל עליו תנחומים, נו, אז גם אתה תקבל תנחומים. אמר לו, לא די לי שאני מסתר בעצמי, אתה באת לצערו של איוב, ואז רבי יוסי, ואומר לו, אהרון היו לו שני בנים, קיבל תנחומים, אמר לו, אתה מבאס אותי, גם מבאס עכשיו בצער של אהרון, וכן על זו הדרך. עד שנכנס רבי אלעזר בן ערך. רבי אלעזר בן ערך, מהי מידתו? מהי מידתו בפרקי אבות?
עין טובה,
יש לו לב טוב.
לב טוב.
יש לו לב. ומה אומר רבי אלעזר בן ערך, איש הלב? נכנס וישב לפעמים, אמר לו, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שהפקיד אצלו מלך פיקדון, בכל יום ויום היה בוכה וצועק ואומר, אוי לי, אם אתה יצא מן הפיקדון הזה בשלום, כן? הסתבכתי, איך אני... קחתי ספר מהספרייה, איך אני אחזיר עליו שהוא לא קרוע, שהוא לא... זה לא פשוט, נכון? הפתה רבי, היה לך בן, קרא תורה, מקרא, נביאים, כתובים, משנה, הלכות והגדות, ונפטר מן העולם בלא חטא, ויש לקבל עליך תנחומין שהחזרת פקדונך שלם. אמר לו רבי אלעזר, בני נחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. מה ההבדל בין רבי אלעזר בן ערך לשאר תלמידי חכמים בן זכאי שהם עריות? כן, זה לא פשוט. בדרך כלל שאנחנו מזהים בעיה, מה אנחנו עושים? אנחנו מנסים לתקוף אותה חזיתית. ילד בוכה, יקרה לכל הסוכריה, אל תבכה, אל תבכה, זה לא כזה נורא. אבל מבחינת הילד בן 3, זה נורא ביותר, אין נורא, אין דבר יותר גרוע, שלא אין סוכריה ולאחותו יש. אז אל תגיד לו זה לא נורא. אל תגיד לו מה אתה, בן אחד. לאיוב היו 10 בנים והוא איבד, אל... אתה רק מבאס אותו יותר. איך אומרים כברת? תתעודד, המצב אותו יותר גרוע, אז הוא יתעודד, והמצב אכן יהיה יותר גרוע. כאילו, זה לא הבעיה. לא, ולכן שיש בעיה, אנחנו יודעים שצרת רבים היא חצי נחמה, אבל היא עדיין צרה. ולכן רבי אלעזר בן ערך, איש הלב, לא עורך השוואות. רבי אלעזר בן ערך, גדול תלמידיו של רבי חנן בן זכאי, בעל הלב טוב, במקום להתעמת עם הבעיה בעין, הוא מעניק לה פשר, הוא נותן לה משמעות. זה לא אובדן, זה החזרת פיקדון. גם אם התוצאה היא אותה תוצאה, הוא צובד בהקשר אחר, במשמעות. מי שעשה מזה קריירה זה ויקטור פרנקל, בספרו לחפש משמעות. כן, הוא הביא שם סיפור שאלמן הגיע לקליניקה שלו, שהוא שבור, שבר כלי לא מתפקד. מאז שאשתו האהובה נפטרה, אז הוא אומר לו, תשמח שחסכת מאשתך האהובה את מה שאתה עובר. מה היית מעדיף? שהיא תסבול כמוך? אז חסכת ממנה. והוא נתן לו, עכשיו, הוא לא שינה את הסיטואציה. הוא פשוט צבע אותה, נתן נקודת מבט אחרת בהקשר הזה. ואולי זה קשור לתגובה שמשה מנסה להעניק, כשהוא אומר לארון, בקרוביי יקדש. רש"י אומר, בקרוביי, כלומר נדב ואביהו, הם גדולים ממני וממך. אבל הנכד של רש"י חולק עליו. הרשב"ם, במקור ה', ומיד כששמע אהרון היה רוצה להניח העבודה, עדיין יושב שבעה, הוא לא מגיע לעבודה, שבוע, תתפרסם עכשיו בכותרות, אביב גפן, מותר לו לעבוד, אסור לו לעבוד. אבל, תראו בקטע המודגש, אומר הרשב"ם, מה אומר משה לאהרון בקרובה יקדש? ולכך אל תניח העבודה, שאתה כהן גדול, ולא תצא ולא תחלל, אלא יתקדש הקדוש ועבודתו על ידך. לפי הרשב"ם, בקרובה יקדש זה לא נדב ואביהו, בקרובה יקדש זה אהרון ואלעזר ואיתמר. הוא אומר להם, רגע, היו לנו עכשיו בעם ישראל 5 כהנים, 2 נשרפו לפני השם, עכשיו יש לנו רק 3 כהנים, הווה אומר, יש לכם הרבה יותר אחריות. אתה לא יכול לא לעבוד, אין לך את הפריבילגיה לזרוק ולהגיד, יצאתי עכשיו לאבלות שיבה. אתה חייב לעבוד יותר, אתה צריך להשלים את החוסר. יש לך עכשיו יותר אחריות. שסבי מורה נפטר לפני 23 שנים, הוא היה רב בארצות הברית, ואבא שלי אמר שהוא נפטר, חסר הרבה תורה בעולם. אז ישר הלך, אנחנו גם לקרם ביבנה, אחרי שיבת קרם ביבנה, לקח שם איזשהו אברך, אמר לו, כמה אתה רוצה, אני משלם לך, בוא תלמד איתי. בוא נוסיף עוד שעה, שעתיים לימוד תורה, כי עכשיו שסבא נפטר, יש פחות תורה בעולם. חברותא שהחביקה 17 שנים, אוקיי? עד שהוא התמנה לדיין, היום הוא דיין באשדוד. אבל אומר, סבא נפטר, כואב, באמת כואב. אבל רגע, מה זה כואב? חסר תורה בעולם? אז צריך להוסיף תורה עכשיו. ולכן אחריות ועשייה הם מעניקים משמעות. אז עכשיו בוא נלמד מה החשיבות של לנחם אבלים כמו שצריך, כלומר להעניק משמעות ולא לנסות לתקוף את הבעיה חזיתית. ופה השאלה, מה עם האבלים עצמם? איך הם אמורים להתמודד עם המשבר, עם האובדן? המשנה במסכת אבות במקור ו', פרק ד', משנה כ"ב, רבי אלעזר, כן, הוא היה אומר, רבי אלעזר הכפר, ופה את המשנה, על כורחך. על כורחך אתה חי, על כורחך אתה מת, או בעברית, וסה, אין לך ברירה, אתה חייב, אף אחד לא שאל אותך. הרב סולובייצ'יק, בקול דודי דופק, אני אקרא רק את הקטעים המודגשים. על כוחך, אתה לא כוחך, אתה מת, אבל ברצונך החופשי אתה חי. האדם נולד כאובייקט, מת כאובייקט, אבל ביכולתו לחיות כסובייקט. תעודתו של האדם בעולמו על פי היהדות היא להפוך גורל לייעוד. קיום מופעל ומושפע לקיום פועל ומשפיע. קיום מתוך אונס, מבוכה ואילמות, לקיום מלא רצון, מעוף ויוזמה. הייעוד מעניק לו לאדם עמדה חדשה בעולמו של הקדוש ברוך הוא. קל מאוד לדרוש את זה, אבל איך לחיות את זה? הרב סולובייצ'יק הרבה לעסוק במסות שלו במשמעות החיים. הוא איבד את אשתו, הרבנית טוני, בגיל יחסית צעיר, וזה היה לו קשה מאוד. אף על פי שהוא ראה לתלמידיו, אחד מהם זה אבי מורי שלמד אצלו בבוסטון 6 שנים, שאסור לעלות לקבר, חוץ מהיורצייט ויום השנה, כדעת הבריסקאים, הרב סולובייצ'יק בעצמו כל יום שישי היה הולך לבית הקברות של אשתו ומתפרק שם בבכי. למרות שם, אמרו לו תלמידה, אבל אמרת אחרת. הוא אמר לו, אמרתי עם הראש ויש לב, מה אתם מקשים על הלב? הוא אומר, הוא לא מסוגל, אגב, הוא גם סירב להתחתן שוב פעם. למרות שהוא איבד את אשתו בגיל צעיר. סירב להתנחם. ולכן זה ממש לא קל, אם הצגנו פה את המודל של יעקב שממיין להתנחם, אני מאוד יכול להבין את זה, דווקא המודל של אהרון בין אם זה לפי ההבנה של רש"י שמשה בקרובה יקדש, או בין אם זה פי ההבנה המדהימה של הרשב"ם, שאומר להעניק משמעות, זה לא פשוט, שאלה איך חיים את זה. בגמרא מסכת בבא בתרא מקור ח', הבית נחרב. הבית נחרב זה אומר שכל העולם היהודי הולך לאיבוד, כי יותר מ-50% מהמצוות זה מצוות שקשורות במקדש. 50% מכל התפקוד לא יודעים, אני מזכיר, שלוש תפילות עוד לא היה אז. והתנאים מנסים לעצב, מה עושים, איך עושים? ורבי יהושע, מה שנקרא, אומר להם בציניות, הוא אומר, מה, אתם לא רוצים לא לאכול בשר? אז גם אל תשתו מים, כי מה? כי אין עכשיו ניסוח המים. כל מה שהם מנסים לעשות, הוא אומר להם בציניות, בעצם אסור לאכול, אסור לשתות, אסור לנשום. אז אמרו לו, מה אתה רוצה שנעשה? נקרא את הקטע המודגש, אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר. למה? שכבר נגזרה גזרה. ולהתאבל יותר מדי, אי אפשר. שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אז מה עושים? אתה בונה בית חדש, מה אתה עושה? עמל, עמל, ואתה משאיר שזה לא מסויד, לא צבוע, שירו זכר לחומה. אתה נכנס הביתה ואתה זוכר. כלומר, הוא מציע פה אפשרות לקיים את האבל, אבל לא על חשבון המהלך החיים. לדעת הפרושי, משחרב הבית אי אפשר לחיות, אי אפשר לאכול, אי אפשר לשתות, ולכן השאלה איך אנחנו יכולים לייצר פה טעמה על המה בעקבות אובדן שכולנו חווים בצורה הפרטית או יותר מזה, ולייצר המה על המה בנפש. כלומר, שיש אובדן, שיש קושי, איך שנכנסים לבית רואים את זה מצד אחד, אבל מצד שני אפשר לחיות עם זה. מהלך הדברים שבו נסיים, זה שיעור שעלתה על הכתב הרבני דינה הורוביץ, השם ייקום דמה. היא נרצחה עם בעלה הרב אלי, שהיה רם בישיבת שווה חברון, בפרשת פקודי, לפני כ-20 שנים, ד' באדר, תשס"ג. אני זוכר את האירוע היטב, הוקפצנו אליו, וגם חזיתי בהלוויה. מחבל חדר לבית בקירת ארבע ורצח את שניהם. יצא על זה ספר שהבת שלהם כתבה, ואין יותר גבעול וכו'. בכל מקרה, מעניין שאת מהלך הדברים שהיא כתבה, היא כתבה את זה חודש לפני שהיא נרצחה. וזה פורסם אחרי מותה. אני רוצה לקרוא פה מקור ת', סיפור קצר, 7 פסוקים בסך הכל, אבל הסיפור הזה בעצם נותן לנו את כל הכלים איך להתמודד עם אובדן, וכל הדיבורים הפילוסופיים שדיברנו עד עכשיו, הכל כבר נמצא בתנ"ך. ואישה אחת, מלכים פרק ב' פרק ד', ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה לאלישה לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך ירא את אדוני, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. ויאמר אליה אלישה, מה אעשה לך? תגידי לי מה יש לך בבית? ותאמר, אין לשפחתך הכל בבית, כי אם אסוך שמן. ויאמר לך אישה, לי לך כלים מן החוץ מאת כל שכנייך, כלים ריקים אל תמעיטי. ובאת? וסגרת דלת בעדך ובת בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תשיאי. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובת בניה, הם מגישים אליה, והיא מוצקת. והיא כמנות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. ותבוא ותגד לאיש האלוהים, ויאמר, לכי מחי את השמן ושמית נשייך, ואת ובנייך תחי בנותר. יש כאן אישה במצוקה, היא מבקשת עזרה מאלישע הנביא. חז"ל, בפסיקתא וגם בתנחומא מלמדים שמדובר באשתו של עובדיה הנביא. אותו נביא שהחביא 100 נביאים במערה בגלל הגזרות של איזבל ואחאב. הנביא עובדיה נהרג ואשתו במצוקה כפולה. באיזה מצוקה? לא רק שהרגו את בעלה, אלא אנשים שהיא בעלת חוב כלפיהם באים עכשיו לקחת את ילדיה לעבדים כדי לשלם את החוב. והיא במצוקה איומה, אין לה בעל, והיא צועקת לאלישע הנביא. אלישע נערך להושיע אותה, ושאלה שאלה אחת, רק שאלה אחת. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי מה יש לך בבית. למה אלישע שואל אותה מה יש לה בבית? מה, אי אפשר לחולל נס? הרי זה, אלישע זה בקטנה. הניסים שלו, מה שנקרא, הוא לא כל כך מצומצם לטבע בניסים שלו. למה אתה תשאול אותה מה שבבית ולחולל נס? אז מפה אנחנו לומדים שהברכה שורה על דבר שהוא יש, לא על דבר שהוא אין. על העין אין ברכה, הוא שואל אותה, מה יש לך בבית? כי הדרך להתעודד, הדרך למציאת הפתרון, מתחילה בתוכך. מתחילה מתוך האישה, ממנה בבית שלה. האוצר, כידוע, לא נמצא בגשר, מתחת הגשר בווינה. הוא נמצא בבית בקרקוב. ולכן, אלישע הנביא אומר לה, את רוצה לעזור לעצמך? את רוצה להתקדם? קודם כל, את צריכה להתחיל ממשהו. את במצוקה, בסדר. אז תתחילי לבדוק מה הנקודה שבתוכך שממנה את כן יכולה להתחיל. המצב הוא גרוע, הוא נוראי, אבל הוא לא 100% נורא. יש איזשהו אחוז אחד, משהו שהוא קטן, שהוא טוב, איזשהו להבה קטנה, כפי שאומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, לא נקרא במקור י', שאדם צריך לדון את עצמו לקו זכות, ולמצוא בעצמו אפילו נקודה אחת, אפילו הנקודה שלא עשה אני גוי, שאני לא גוי, ומתוך זה יכול להגדיל את הלהבה ולמצוא בו נקודות טובות. ולכן אלישע אומר לאלמנה של עובדיה, אל תישארי תקועה רק בבעיות שלך. ברוך השם, יש בעיות בזה, בזה, יש מלא בעיות, אבל מצוקות אף פעם לא חסר. אבל פה ההדרכה של הנביא, תבדקי מה יש. אל תספרי לי רק מה אין. ובתוך כל אחת ואחת מאיתנו יש מאגר עצום של ניסיון חיים, של תקווה, של ציפייה לעתיד, טוב יותר. רק צריך לחפש, ואם מחפשים אז מוצאים. אנחנו אומרים לה, דבר ראשון, מה יש לך? אל תלכי לגמח, אל תלכי פה, הדרגני מלאה בגמחים. לא, תבדקי מה יש לך בבית. לא כי את לא יכולה להשיג מהגמח, את יכולה בקטנה, גם השכנים יתנו לך בכיף, אבל לא. קודם כל, מה יש אצלך בבית? עונה לו האישה, אין לשפחתך הכל בבית כי אם אסוך שמן. אסוך זה כלי מחזיק כמות קטנה מאוד של שמן, חצי אמה על חצי אמה. לא משהו שאפשר, מה שנקרא, אתה תופר שתי סופגניות וזהו, אתה לא, בטח לא לזחול וגם לא יודעים יותר מארוחת ערב למשפחה. והרד"ק במקור י"א הוא מביא מדרש מעניין על מקור מעט השמש שהיה בבית שלה. המדרש בארמית פה זה תרגום שכתבתי, תרגמתי את זה. הוא מספר פה בהתחלה בצורה מזעזעת איך 265 פעמים האלמנה צווחת על הקבר של בעלה והייתה מתפלשת בקברו, ואתה אמר לו, אדוני, אדוני, חן הבטחתך לי, בששר וכו' וכו'. ואז הוא מתגלה אליה ואומר לה, אני החבאתי את 100 הנביאים ונתתי להם לחם ומים ולא פסקה מנורת השמן להם לא אומר בלילה, אז נשאר טיפה שמן מאותו שמן שבו אני החייתי את 100 הנביאים במערה, תשתמשי בו. כלומר, אומר הרד"ק, המעט הסוך שמן שיש לה זה שמן, זה לא סתם שמן, זה שמן סגולה. לא מציון רשב"י, זה שמן שבו יחביע בעלה אציל 100 נביאים. זה שמן שעשו בו משהו טוב. כלומר, היא חיפשה בבית שלה פנימה, היא מצאה נקודה של הטבה. ואז הדרך לפתרון עובר דרך מה שיש. עד כאן השלב הראשון, עכשיו בואו נעבור לשלב השני. מה אומר לה אלישע? ויאמר לכי שלי לך כלים מן החוץ, מת כל שכנייך, כלים ריקים אל תמיתי. פה כבר יש את כוח ההתחברות, את לא צריכה למצוא פתרונות להכל לבד. את יכולה לבקש עזרה, תמיד יהיו שכנים ומכרים שירצו לעזור לך. נכון, השלב הראשוני הכל בתוך הבית, אבל בשלב השני אל תהססי לפתוח את הבית ולהיעזר. כלים ריקים זה ביטוי לענווה, תתרוקני בענווה. ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך. הולך להתרחש כאן נס אדיר, נס עצום, אירוע מדהים, אבל באיזה אופן הנס יקרה? באיזה נסיבות? רק בצניעות. תסגרי את התריסים, בלי פייסבוק לייב, בלי לשדר את זה עכשיו לכולם, לא ליוטיוב, לא, 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 בלי פרסום. לא צריך לפתוח את הבית לכולם, לא לכולם. את בעלת הבית, וכמו שידעת לפתוח את הבית של השכנים ובקש עזרה, את גם צריכה לדעת מתי לסגור את הדלת, מתי להגיף את התריסים, ולמרות שיש פה נס גדול, נס של מלא שפע שהולך להגיע, ברכה, עדיף שזה יהיה בתוך הבית בצנעה, בשקט. עד עכשיו, בשני פסוקים למדנו, שלושה יסודות חשובים. קודם כל, מה יש לך בבית? נקודה טובה בתוכך. דבר שני, שלי לך כלים מן החוץ. אל תהססי לבקש עזרה מהסביבה. ודבר שלישי, לסגור את הבית. בצניעות. עכשיו בוא נראה את הנס עצמו. ויצקת על כל הכלים האלה והמלאת השיא. השמן שופע מאליו. את רק פשוט מה צריכה לעשות? רק להזיז את הכלים כמו פס יצור. השפע קיים. את לא מזיזה את השמן מכלי לכלי. השמן נובע, את רק מעבירה את הכלים. ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדיו ואת בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. יש פה שיתוף פעולה. את לא לבד. את צריכה להיעזר בילדים. היתומים, המסכנים, לא משנה. את לא לבד, יש לך תא משפחתי. ויש פה שיתוף פעולה משפחתי. שאין שיתוף פעולה בתוך המשפחה הגרעינית, קשה מאוד להתמודד עם אובדן. הוא אומר, אתם רוצים להתנחם, להתקדם, אתם צריכים שיתוף פעולה של כל בני הבית. גם הילד הקטן וגם הילד הגדול וגם האמא, כולם ביחד. היא מזיזה את הכלי ומביאים לה עוד אחד, עוד אחד, יש פה תנועה. עכשיו זה לא בית כפוא שהילד נהרג או הבעל או עובדיה נהרג. יש פה דינמיות, יש פה עשייה, יש פה תנועה. אל תשקיע במחשבות וניתוחים, נעשה ככה, זה לא הזמן לפאנלים פוליטיים, ליום עיון בנושא, אלא עכשיו תקבעי תוכנית פעולה, בענווה, בצניעות, וקדימה תתחילי לעשות, ותמלא את השיא. ויהי כמנות הכלים, ותאמר לבנה, הגישה אליי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. באותו רגע שנגמר הכלים, נגמר השפע, אבל הסיפור לא מסתיים פה. היא לא יודעת מה לעשות עם כל השמן, אז היא באה לנביא שוב פעם, ותבוא לאיש האלוהים, יועץ ההשקעות יקר, כן, ויאמר, לכי מכרי, כאילו, מה אני עושה? אומר רש"י, מקור י"ב, בא ליטול עצי במקור אם להמתין שיוכר עוד. רגע, נייצא עכשיו את המניות, או נחכה שיהיה עוד אקזיט וזה? מה אומר לה, או לפי רש"י? אומר לה הנביא, אל תחכי. אל תחכי שהדרך תהיה בהירה יותר, ברורה יותר, עם אלמנטים יותר גדולים של ודאות. אל תחכי לזה. כרגע יש צורך בכסף, אז קדימה, לכי, תמכרי את השמן, ותשלמי לנושים את החובות. זה לא הזמן לשקוע בחשבונות. קודם כל תעשי את המוטל עלייך, ואת ובנייך תחי מה נותר. אומרים המפרשים שלא הבאתי פה בדף המקורות, שמאותו שמן נשמע לכל הנושים, והיא ובניה חיו עוד כמה דורות מהשמן הזה. כלומר, מהפעולה הקטנה הזו היא זכתה לשפע כולל מחייה. הסיפור הזה הוא רק 7 פסוקים, אבל אפשר הרבה ללמוד ממנו. יש בעיות, יש מצוקות, יש אובדן גדול, יש חלל עצום שמשווע לישועה למילוי, אבל לא לשכוח קודם כל לחפש את הדבר הטוב שבתוכנו, גם אם הוא קטן. כדאי, רצוי, לעזר בסביבה הקרובה, בחברי נפש, במעגלים הקרובים. לפעמים צריך גם לסגור את הדלת בצניעות, להגיד, אוקיי, תודה, עד כאן, מפה אני ממשיך. וצריך לפעול בשיתוף פעולה כל המשפחה, בעשייה, בדינמיות. ואז אחרי זה לא להתלבט, לחכות שנים יותר חכמים, פשוט לעשות. ואת ובנייך, תחי, את לא תמותי, יהיה חיים אחר כך. לסיום, אני רוצה לגעת בנקודה האחרונה שמסעת להתמודד עם אובדן. צריך לדעת שלא מדובר רק באובדן פרטי או לאומי, אלא גם, ואולי בעיקר, אובדן של הקדוש ברוך הוא. בסוף יש לזכור שגם הקדוש ברוך הוא כואב, גם הוא מתאבל, אבל הוא ממשיך הלאה. אין לו את הפריבילגיה לעצור. כשהייתי תלמיד בשיעור א' לפני כ-20 שנים, בשבת פרשת שמות, חדרו שני מחבלים מהג'יהאד האסלאמי מחברון לחדר אוכל של הישיבה בעתניאל, ורצחו 4 תלמידים, והם חברים שלי, 2 מהשכבה, שיעור א', ורב בני קלמזון, ראש הישיבה, הסתער פנימה, והוביל בסוף למהלך שהוביל להריגת המחבלים, אבל כל התלמידים שברחו, חלק נפצעו, הגיעו לבית של ראש הישיבה, הרב רם הכהן, גר בעתניאל ביישוב, והתרכזו שם, לא ידעו מי נפצע, מי נהרג, לא ידעו, ואחרי איזשהו שעה הגיע הרב בני, והיה צריך לבשר, התלמידים, לבשר מה התוצאות הקשות, שארבעה חברים נהרגו. ולפני שהוא בישר, הוא פתח את הגמרא, מקור י' ג' בחגיגה, עד אז לא הכרתי את הגמרא הזו. והוא אומר, ואם לא תשמעו במסתרים, תבכה נפשי מפני גבה. אמר רב שמואל בריני, המשמי דרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא מסתרים שמו. מה מפני גבה? מה רב שמואל בר יצחק וכו' וכו'. ופה אומר לנו הרב בני, גם הקדוש ברוך הוא בוכה. לא רק אתם בוכים. אבל הוא בוכה במקום שנקרא מסתרים. וככה הקדוש ברוך הוא מנחם את יהושע, בזין באדר. תראו מקור י' בספרי. וכיוון שמת משה היה יהושע בוכה ומצעק, הוא מתאבל עליו במרד, והיה אומר, אבי אבי, רבי רבי, אבי שגידלני, רבי שלימדני תורה, והיה מתאבל עליו ימים רבים, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא ליהושע, יהושע, די, עד כמה אתה מתאבל והולך, וכי לך לבד מת משה, והלא לא מת אלא לי, שמיום שמת אבל גדול הוא לפניי, וכו'. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא ממשיך להנהיג את עולמו, בחן, בחסד וברחמים. נסיים במקור שהתחדש לי היום, ובזה נסיים, של הרב שטיינזלץ. נבריאל היה חברותה שלי, כן. השם יקום דמו. אני לא חולק עליך, מסכים עם כל מילה. כפר אדומים. כפר אדומים, לא מלא אדומים.
אמא שלו לימדה את חמותי עליה שלום. אני זוכר את המחברות שראינו את הסיכון שהוא היה רק בין 17, קפץ
קיצה. 17 וחצי, כן.
היה מדהים לראות את הסיכון שהוא על הרחב פעם, לראות השן.
כן, היה לי הזכות ללמוד איתו. נסכם במקור 17, זה חיבור של סיפורים על הרב שטיינגזלץ, שכתב אחד מתלמידיו. ידעתי שלרב הדין גם היה חבר טוב שנהרג, אריה טוויג, שנפל בסיני במלחמת יום הכיפור. אחיין של אריה טוויג, השם יקום דמו, הוא רם בעתניאל היום, הרב יעקב נגן, מי שמכיר. פעם שרה, אשתו של הרב, סיפרה ליונת ולי על הקרבה הגדולה בין השניים. מאז שנהרג אמרה, הדין לא צוחק. לפני כן הוא ידע להתגלגל מצחוק. מאז הוא מחייך, אבל זה כבר לא אותו צחוק. לעומתה הרב הדין אף פעם לא סיפר לנו על אריה. אני ממש רציתי לשאול איך הוא מתמודד ומה יש לו לומר, אבל התביישתי. ובכל זאת יום אחד באיזו נסיעה שבה הקפצתי אותו, העזתי ושאלתי, הרב, גם לך נהרג חבר. מה אתה עושה עם זה? לאן לקחת את הזעזוע והכאב? הרב הדין דיבר קצרות. היה ניכר שלא נוח לו לעסוק בזה. הוא השאיר מבט לאיזו נקודה עלובה במרחב ואמר בערך כך, אנשים שמתו על קידוש השם עולים לעולם עליון מאוד, אבל בכל זאת יש דברים שאפשר לעשות רק בעולם הזה, ואת זה הם לא יכולים לעשות. אנחנו שמצויים כאן בעולם שהוא נמוך מאוד וגם גבוה מאוד, יכולים להשלים את מה שהחסירו. לא צריך בשביל זה טקסי הנצחה או מבנים לזכרם. פשוט שאתה עושה מעשה טוב, מגדל את הילדים שלך, עושה מצווה ומתפלל, תעשה את זה גם בשמם מכוחם. כל אדם מגלה פן מסוים של השכינה בעולם, ועכשיו כשהם לא יכולים לעשות זאת, אנחנו צריכים לעשות את זה עבורם. זהו, הוא לא רצה לדבר על זה יותר. ופעם אחרת בשיחה ביום הזיכרון הוא השלים עוד קצת את התמונה וכך אמר, את הזעזוע על מות קדושים אי אפשר לטשטש, אבל הדכדוך צריך להתגבר. הזעזוע יכול להוביל גם לעשיית מעשים טובים והוספת חיים, ולשם ראוי לנתב אותו, שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות על זה, בעזרת השם.